שלום רב, חנוכה שמח, פרשת מקץ, שלום לרב אורי שלגי.
שלום רכה, חנוכה שמח.
חנוכה שמח. אנחנו נדבר על חנוכה ועל הקשר לפרשה שלנו, אבל בואו נפתח בעניין שלכבודו התכנסנו כאן, פרשת מקץ. והיא מתחילה, בעצם אנחנו עם יוסף במצרים, פותר חלומות. ולחלום יש משמעות אדירה גם בתפיסה היהודית וגם בתפיסה של תרבות זרה, תרבות שהיא כל כולה אסטרולוגיה וחלומות ופרשנות כמו התרבות המצרית. אבל קודם ביהדות, מה חשיבות החלום?
חלום אחד מ-60 בנבואה. כלומר, החלום זה היכולת לצאת מן השבלונה. אדם שלא חולם, איך אומר התלמוד, אדם שלא חולם 7 ימים סימן שהוא רשע. כלומר, אדם שאיננו יכול לצאת מעולם של נתונים. אז אם אתה חולם, סימן שאתה גם מלא בתקווה. ואם אתה רואה בתחילת הפרשה, זה מאוד מעניין. ויהי מקץ 2 ימים, ופרעו חולם. כלומר, איזו תמיהה עברית. איך יכול להיות שפרעו חולם? לחלום זה סיפור שלנו. אנחנו, בני ישראל, אנחנו החולמים. אברהם חולם, יצחק, יעקב יש לו חלומות, יוסף בעל החלומות. והוא מגיע למדינה שבה לא חולמים. שבה החלום מהווה, אם כבר הוא קיים, איזה משהו מאיים, צריך לשאול את החרטומים, מה זה הדבר הזה? לא יודעים איך לתפוס את זה. ואנחנו רואים שהנוכחות של עברי אחד בבית הסוהר, גורם לאנשים מסביבו לחלום, שר המשקים ושר האופים. אחר כך, אחד מהם מגיע אל בית המלך, אז גם המלך מתחיל לחלום. איך זה יכול להיות שיש מלך שחולם? כנראה שהוא מלך שבדרך להיות עברי. אם אנחנו שמים לב לתוכן החלום שלו, הרי כולנו מכירים, רואה 7 פרות שמנות שנחלות על ידי 7 דקות, 7 שיבולים שמנים נחלים על ידי 7 שיבולים דקים. כל אחד מבין, הפתרון של החלום הוא פשוט, אפילו ילד יכול להבין את זה. הרי אם בהתחלה זה שמן, אחר כך זה רזה. מה זה אומר? שבהתחלה יש מה לאכול, אחרי זה אין מה לאכול. אפילו המילה המצרית שפירושה במצרית פרה, היא גם המילה שפירושה שנה. 7 פרות, 7 שנים, זה אותו הדבר. זה כל כך פשוט. וחרטומי מצרים, חכמיה, לא יודעים מה זה.
כאילו את המובן מאליו.
כן, ופתאום מגיע איזה צוציק מהכלא, המלך אומר, תגיד, מה זה שמן ואחר כך רזה? אז הוא אומר, זה אומר, אדוני המלך, שבהתחלה יש מה לאכול, ואחרי זה אין מה לאכול. המלך מתפעל, אומר, אחרי הודיעך, אלוהים, את כל זאת, אין חכם ונבון כמוך, אולי תהיה ראש ממשלה. זה פחות או יותר, המסגרת הסיפורית היא נראית אפילו קצת מגוחחת, קצת ילדותית. אלא אם כן אנחנו מבינים שהחלום הזה הוא חלום שעבור המצרים היה בלתי אפשרי.
למה הוא בלתי אפשרי עבור המצרים?
בגלל שכדי שיהיה רב במצרים, צריך שהיאור לא יתפקד. צריך שכוחות הטבע יפסיקו לעבוד. וכוחות הטבע במצרים הם אלים. אלים הכוונה דברים מוחלטים, לא ייתכן שזה ישתנה. פתאום מגיע איזה עברי עם רעיונות חדשים, אפשר שהעולם ישתנה, או אפשר שהעולם יהיה אחרת. ורואים שהפרעו הזה היה פרעו מיוחד, פרעו שהיה רגיש לרעיון הזה, ולכן הייתה לו אוזן קשבת למה שיוסף מציע.
בואו ניכנס רגע לנקודה הזאת. זאת אומרת, הפילוסופיה המצרית מחברת, אנחנו יודעים, התרבות המצרית מחברת את כוחות הטבע עם אלים. יש אל היאור, יש אל השמש, יש אל הכוכבים.
זאת אומרת, זה מוחלט, זה לא משתנה. זה בית עבדים, כולם עבדים במצרים. העבדים הם עבדים, פרעו הוא עבד לאלים, והאלים הם עבדים לטבע. כלומר, זה עולם שבו הרעיון של חירות, של התפתחות, הוא עולם, הוא רעיון בלתי אפשרי.
דטרמיניזם מוחלט.
מוחלט, בלתי אפשרי אחר.
חוזרים באיזשהו מקום, אנחנו חוזרים לעתיד המודרניסטי של דטרמיניזם מוחלט.
ושיטות מסוימות.
ושיטות מסוימות, ובא יוסף ובעצם מכניס את הפרשנות של החלום. עכשיו זה מעניין, תראה, חלום בתפיסה שלנו, של האדם המערבי המודרני, לא... בדרך כלל אנחנו מתייחסים לחלום אחרי פרויד כאל איזושהי הצצה לתוך התת מודע שלנו. אתה יכול לראות פה? יכול להיות שאפשר לקחת את הפרשנות הזאת גם לחלומות של פרעה, גם לחלומות של שר האופים והמשקים ולפרשנות של יוסף?
אין שום ספק, יש תמיד ממד של איזה מין רגישות למה שעומד להתרחש, או מה שכבר מתחיל להתרחש, תהליכים למשל שפרעה מבחין בהם במצרים, שיביאו בסוף לרעב. אנחנו לא יודעים בדיוק איך הרעב הזה נגרם, אבל פרעה שהיה מודע למה שקורה בממלכה שלו, אולי ירגיש שמשהו הולך להתרחש.
כי אצל יוסף בפרשה הקודמת, בוודאי ראינו שיש פה משהו מתוך עצמו, וכשהוא חולם על חב שמשתחווים לו. כלומר, זה ברור שהוא רואה משהו מתוכו. עכשיו, בסיפור הזה של החלומות, מופיע גם במספר 7, שיהפוך להיות מספר מאוד מאוד משמעותי ביהדות, ובכלל, מה מיוחד במספר 7?
המספר 7 הוא מספר לא שלם. כן, למשל, המספר שהיה אהוב על המצרים היה המספר 5. אנחנו רואים זה גם מהחפירות הארכיאולוגיות, וגם, למשל, כשיוסף מתנהג כמצרי, אז הוא נותן לבנימין 5 חליפות סמלות.
עד היום, 5 במזרח התיכון, הוא מספר, זה המספר של 5?
כן, זה היד השלמה.
מזל.
זה היד השלמה. כן. המספר 7 מראה שזאת שלמות אמנם, כי הרי יש 6 כיוונים ואמצע, אבל זה כאילו מזמין לתוספת. כלומר, יש משהו שעוד צריך להתפתח. לכן המספר 7 הוא כל כך משמעותי אצל העברים, 7 ימי השבוע וכדומה.
אבל מעבר לזה, אין לזה, זה עוד משמעות, זאת אומרת, לשבע, גם זה מספר שמתנגן לאדם כאילו אינסטינקטיבית. יכול להיות שאנחנו מושפעים מכל מה שאנחנו לומדים ויודעים, אבל יש תחושה ששבע מתנגן בתוכך, כלומר, כמספר טוב. אתה לא צריך לקרוא את פרשת השבוע או להכיר... אינסטינקטיבית אתה בוחר בשבע.
נראה שדברי הנביאים פעלו עליך במשך אלפי שנים, אז התרגלנו לדבר הזה. תדע לך שלמשל, הסולם הצלילים שהוצאנו, באינו משבע תווים, בסין, עד לפני תקופה, עד תקופה הקרובה אלינו, היו רק 5 תווים. כן? גם אצל הרומאים הקדומים, בהתחלה לא היה שבוע, היו 5 ימים. כלומר, החמש דווקא הוא העשירייה, זה המספר הטבעי, 10 אצבעות, פעמיים 5, השבע אומר שצריך להוסיף עוד משהו.
עוד משהו. טוב, אנחנו דיברנו אז על היום השמיני, על היום שאחרי, אבל פה אנחנו במספר 7. טוב, אז יוסף מגיע למעמדו המיוחד. בינתיים רעב כבד בקנן. האחים יוצאים לשבור שבר, ואת מי הם פוגשים? פוגשים את יוסף. הם פוגשים את יוסף שהוא... כבר במעמד על, הוא שר האוצר המצרי בעצם, והוא פוגש בהם, והוא מתנכר להם. נכון לנהוג ככה? איך אחר כך ההיסטוריה, התפיסה הפרשנית רואה את ההתנהלות שלו מול האחים?
תראה, אנחנו רואים שיוסף, עוד לפני שהוא פגש את האחים, החליט שהמעמד שאליו הוא הגיע הוא המעמד האידיאלי. הוא מכנה את הילדים שלו בשמות שמבטאים את הדבר הזה. מנשה, נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, אני שוכח את בית אבא. אפרים, אפרני אלוהים בארץ עוני, אני מצליח במצרים. כלומר, יוסף רואה שההשגחה שמה אותו בזירה שהיא מבחינתו הזירה הנכונה. הזירה של עמדת המפתח בתרבות הגדולה באנושות. מבחינתו אפשר לומר אפילו כמעט שמצרים היא הופכת להיות עם הסגולה, שאותה הוא בא להפרות בתור נצר לאברהם אבינו. הוא אומר, אם כן, הוא מבקש מהמשפחה, שהיא משפחה רעה מבחינתו, שמכרה אותו, ששנאה אותו, לא להפריע לו בתוכנית הגדולה שההשגחה הטילה עליו.
זאת אומרת, עד שהם מגיעים, הם לא מעניינים אותו, זה לא מעניין אותו לחזור.
לא רק שהם לא מעניינים, הוא גם לא מעוניין בהם.
ואפשר... מה עם האבא? אין לו שום... האבא שעדיף אותו, האבא שיהיה באיזשהו
כן.
מקום?
יש נקודה באמת שכנראה נקרא בתת מודע של יוסף, הוא שאל את עצמו בעצם מי נתן את ההוראה על המחירה. כי הרי כשאביו אומר לו, עלו אחיך רועים בשכם, לך ושלחך עליהם. ואז הוא מגיע בשליחות האב, והדבר הראשון שקורה זה שזורקים אותו לבור. שואל את עצמו יוסף, מהי העמדה של אביו ביחס אליו? האם אולי האחים הצליחו לשכנע את האבא בפסולו של יוסף? לכן הדבר הזה הוא רוצה לברר. זה לא מובן מאליו וטריוויאלי בעיניו שאותה האהבה שהייתה בהתחלה המשיכה.
ואז הוא רואה אותם, הוא רואה אותם מולו. זאת אומרת, יש שיגידו, הנטייה הטבעית היא פשוט לתת הוראה, לאסור את כולם ולהוקיע אותם. הם רצו, הם עשו לו מעשה נורא, הוא יכול לגמור בתור עבד עברי אצל המדיינים, לנצח ולא להגיע למעמד הזה.
איך נאמר? וידבר איתם קשות, זאת התגובה הראשונה. אבל פתאום הוא נזכר בחלומות. כך מובא בתורה. השאלה היא, מה הוא נזכר בחלומות? כלומר, מה הוא ראה שם? בחלום הוא ראה 11 כוכבים משתחווים לו. ופתאום הוא ראה רק 10 כוכבים. הוא שואל את עצמו, רגע, מה קרה? יש פה כוכב חסר. ואולי כאן, הוא שואל את עצמו, רגע, אם אותי, הבן של רחל, הם זרקו לבור, ואני רואה שבנימין לא נמצא, מה הם עשו לו? הוא רוצה לברר את זה עד הסוף.
זאת אומרת, פתאום הרגש העמוק ביותר של אחוות אח לאחיו.
לאחיו מאימו.
מאימו. זאת אומרת, האחים לא מעניינים אותו. עכשיו מה שמעניין אותו זה, רגע, מה קרה לבנימין?
שמה שנאתה משנאת לאה ורחל. אז אולי הם פסלו את כל בני רחל.
אז עכשיו מה שמעניין אותו, הוא רוצה בעצם
לברר
מה עם בנימין.
עכשיו, באמת בשיחה של בין האחים, אנחנו רואים איזה משהו שמשתמע לתרי אפל, לשני כיוונים. האחים אומרים, אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו. הם בוודאי מתכוונים ליוסף, כן. אבל הם לא אומרים את השם שלו. יוסף חושב, אולי הם מדברים על בנימין. כשראובן אומר, אמרתי לכם, לא לחטוא בילד, ועכשיו גם דמו הנה נדרש. אז יוסף יוצא מן החדר, הולך לבכות. על מה הוא בוכה? ייתכן שהוא חושש שהרגו את בנימין. לכן את הדבר הזה הוא לא יעזוב, עד שלא יתברר לו האמת. באמת, כאשר מביאים את בנימין, כל הסיפור של הגביע, אנחנו רואים את זה רטרואקטיבית, כמו שהרמב"ן הסביר, כניסיון של יוסף להחזיר אותם בתשובה, שימסירו את נפשם על האח וכדומה. אבל שום דבר לא יבטיח ליוסף שזה מה שיקרה. בעצם ניתן לומר
שיוסף... אתם יכולים להפקיר את בנימין.
בדיוק. ייתכן כן שיוסף מצא בזה תחבולה חכמה כדי לקחת את בנימין איתו ולשלח את האחים, אפשר אומר, לעזאזל.
שלעולם לא יחזור... זה כמעט יקרה בהיסטוריה העברית מאוחר יותר. אנחנו נגיע לזה. אבל עכשיו בין האחים. בין האחים, תראה, אנחנו יודעים את הסיפור, את ה... ראובן הוא הבכור. הוא מאבד את הבכורה יותר מאוחר. אנחנו נשמע עליו דברים. אומר עליו מה, אומר עליו יעקב... וראובן הוא הבכור, יש בו איזה חוש מוסרי גבוה, כי הוא מתנגד להרוג את יוסף. יש לו, זאת אומרת, אנחנו רואים שיש לו לב יהודי, לב יהודי רחמן. מצד שני, כשהם באים לשכנע את יעקב והאחים, לתת להם את בנימין כדי לצאת למסע למצרים, הוא אומר דבר הבל, הוא אומר, ככה, אם אני לא מחזיר לך את בנימין, תהרוג את שני בניי. מי אומר דבר כזה? מה, זה בכור זה? ואז באמת קם יהודה, ובעצם אנחנו פעם ראשונה, אולי באחד הפעמים הראשונות, שיהודה בעצם מתנסה מעל האחים, ואנחנו מבינים שהבכורה האמיתית, או ההנהגה של עם ישראל, נתונה לשבט יהודה.
בוא נלמד קצת זכות על ראובן, נהיה קצת אפולוגטי.
בהחלט.
כן. אכן, ראובן... אומר דברי שטות, הרי רשי כותב שם, כן. בחור שוטה הוא זה. אנחנו רואים שראובן כל הזמן עושה פשלות. אין? הוא עם הסיפור של בלהה, אחר כך יותר כן. מאוחר, פחז כמיים. אבל יש משהו שמאוד מאוד בולט בראובן, לעומת כל שאר השבטים, זה האנושיות הרבה שלו.
לב טוב, לב יהודי, אמן.
עד כדי עצות אפילו של אובדן אשתונות.
כן.
זה כל כך אנושי. זה כאילו שהתורה רוצה לומר, נכון, זאת לא העצה שתישאר. ההנהגה תעבור ליהודה. אבל צריכים להתחיל קודם כל מן השכבה הבסיסית, עם הספונטניות ולפעמים קצת שטויות, ומתוך כך אפשר אחר כך לברר מיהו המנהיג האמיתי.
אני אומר פה דבר, אולי חסו עליו, הוא כזה מין גלון יהודי, הוא מין חסיד כזה, הראובן. באמת, לא בא בקטע הרע, הוא לא למדן גדול, הוא לא... אבל יש בו לב יהודי חם לראובן.
כל פעם זה... מה הוא למד, מה הוא לא למד.
אתה יודע, מה שהיה בישיבות אז בכנען.
לעומת זה, יהודה מתגלה בתור מי שהתבונה הפוליטית מתחילה לפעול אצלו, אבל מתוך נקודה מאוד מעניינת. המילה שבה משתמש יהודה כדי להרגיע את יעקב זה אנוכי הערבנו. הערבות. הרעיון של... כל ישראל ערבים זה לזה, זה נולד בדיוק בנקודה הזאת. כשיהודה אומר, אין כבר חיים של כל אחד ואחד לבדו. לא כמו אברהם לעומת לוט, או יצחק לעומת ישמעאל, יעקב לעומת עשיו, עכשיו כלל ישראל נולד. אם כלל ישראל נולד, אז אנחנו אחראים על האח. אתה יכול לסמוך עלינו.
ופה מתחיל גם הקשר המיוחד של יהודה ובנימין בעצם. כן, קשר טוב. שאין לו למשל עם יוסף, ואחר כך עם אפרים ומנשה, אבל עם בנימין הם כן, שלובים.
הם אחים לא מן האם. זאת אומרת, שלראשונה יש משהו שהוא יותר חזק מן הקשר המשפחתי הפשוט. יוסף סובר שמגיע לו לקחת אליו את בנימין, כי הם מאותו ענף במשפחה. לראשונה, בין יהודה לבין בנימין, מתברר שיש משהו שהוא יותר גדול מהקרבה המיידית. וזה שכולנו שייכים לכלל ישראל. כלומר, קדושת הכלל היא זו שמופיע כאן.
אז בוא, רגע, בנימין. בנימין הוא דמות, כבר מרגע לדתו זה דמות טרגית, כי בנימין נולד, ואימו מתה עליו. כלומר, זה היום ונורא לגדול. גם, אני מניח ש... בפסיכולוגיה מודרנית, אומרים, יש לך רגשה, בטח המון רגשות שם, ממך מתה בזמן שהיא יולדת אותך, ואיך האבא, האב יעקב אוהב את יוסף מאוד, יוסף זה הבן האהוב עליו, לא בנימין, לא הבן השני שבגללו רחל מתה, ואחר כך אנחנו רואים את בנימין בהיסטוריה היהודית, זה סיפור טרגי, מפילגש בגבעה, עבור בממלכת שאול שנלקחת ממנו, הבנים של שאול, סיפור עצוב בנימין.
כן, אבל יש מסורת של שתיקה. כלומר, כנראה שלבנימין יש הרבה שאלות לשאול, כנראה גם הקושיות שאתה מקשה. זה גם קושיות שתמיד שואלים על דינו של הקדוש ברוך הוא בעקבות השואה וכדומה. אנחנו רואים ש... לא רק שרחל שתקה כשלאה לקחה ממנה את הסימנים, ובנימין שותק לאורך כל הפרשיות האלה של יוסף וחב, כשהוא המוקד של הוויכוח, הוא לא אומר מילה. גם שאול נאמר עליו נחבא אל הכלים, וגם אין אסתר מגדת עמה ומולדתה, היא צאצאה של שאול. ואנחנו רואים שלכל אורך ההיסטוריה, שבט בנימין מתנהג כמי שעוד לא פותח את הפה. כולם בעצם בעמדה של ציפייה. מה הוא יגיד לנו? מה הוא יאמר?
למה הוא כל כך חשוב? הרי אנחנו יודעים שהוא עז נפש וגיבור. זה אנחנו יודעים על בנימין לאורך ההיסטוריה. אבל למה הוא שותק?
כי כנראה הוא שייך לעתיד. כלומר, הוא היהודי העתידי. כל האחרים, הם נולדו כבר לפני כן, כבר נולדו בגולה וכו'. הוא היהודי של ארץ ישראל, היהודי הצבר היחיד בתוך המשפחה, והוא מבשר את מה שהיהודי עתיד להיות, ולכן כל אחד רוצה אותו. הרי רואים, תמיד מדגישים זה שהוא צעיר, שהוא נער, למרות שהוא היה בן 50 ומשהו, ושכבר היו לו 10 ילדים, אבל מדגישים שהוא נער, בגלל שהוא היהודי שכולם רוצים, אפשר לעלות עליו טרמפ, כן? כל אחד רוצה לצבוע את בנימין בצבע שלו.
מצוין. אז נניח ככה, אז למה בנימין לא מתחילה שושלת המלוכה מבנימין, משאול, ואחר כך בנה ונותנים לשבט הזה לא
עובד אתם? כנראה שאדם ששייך לעתיד לא מסוגל לשמור על הרצף ההיסטורי. בבוקר יוכל עד, הערב יחלק שלל, הוא טוב בשביל התחלת ההיסטוריה, התחלת המלוכה, הוא גם טוב בשביל אחרית הימים ולערב יחלק שלל. כלומר, הרצף ההיסטורי לאורך הגלויות, זה כנראה צריך כוח יותר חזק, הכוח של, או של יוסף או של יהודה.
אז מה הכוח, מה צפוי לנו מבנימין באחרית הימים?
בנימין הוא היסוד המאחד. אפשר לומר, בדרך בנימין כולם רואים את עצמם. הרי לא שרת השכינה, אלא בחלקו של בנימין. לעומת המשכן במדבר שהיה בתוך שבט לוי, בארץ ישראל המשכן, המקדש, נמצא בתוך נחלת בנימין. ואז כל ישראל עולים אל בנימין. וכאשר יש סכנה ששבט בנימין ילך לאיבוד, אז זה הופך להיות בעיה של כל ישראל. ובגלל בנימין כולם מתאחדים.
וזה גם מעניין. בנימין, שיש לו קשר טוב עם שבטי שבט אפרים ושבט המנשה, בגלל שהם קרובים כביכול, קרובי דם, מובהקים, כשנפרש, שהממלכה הצפונית נפרד, בנימין נשאר בתוך שטח יהודה, נשאר חלק מיהודה, ולמרות שהוא השבט המלוכה הראשון.
אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, כאשר אחיה השילוני, הנביא, מודיע לשלמה המלך שהממלכה תיפרד, הוא קורע את המעיל ל-12 קרעים, כנגד 12 שבטי ישראל. הוא אומר, הנה, 10 ייפרדו, 1 יישאר שלך, שבט יהודה. 10 ועוד 1 יוצא 11.
כן, איפה עוד שבט?
כנראה שבט בנימין יחליט לבד. איפה ששבט בנימין יהיה, שם תמשיך ההיסטוריה. אם שבט בנימין היה מצטרף אל שבטי הצפון, כמו שכמעט קרה בימי שבע בן בכרי,
כן.
אז ההיסטוריה של שבט יהודה הייתה נמחקת. וכאשר שבט בנימין החליט שהוא מצטרף ליהודה, אז 10 השבטים יצאו מן ההיסטוריה. ועל זה אומר, יהודה ונפשו קשורה בנפשו. איפה שנמצאת הנפש של בנימין, שם נמצאת הנפש של יעקב. זאת אומרת, זה הכוח המוביל בהיסטוריה, זה הלוז שממשיך את הזהות הישראלית.
זאת אומרת, הוא לא יניג, אבל אתה לא יכול...
אתה לא יכול בלעדיו.
זאת אומרת, בתוך עם ישראל, בתוך ישראל הפשוטים, שיש לנו היום שרובנו צאצאי שבט יהודה, יש גם שבט בנימין.
בדיוק.
זאת אומרת, ושאר השבטים
נעלמו.
עוד ישו. בעזרת השם. שבט בנימין, גם נאמר עליו שלוחמים הזה נפש, זאת אומרת, יש לו תכונות, אבל מצד שני, יש גם גינויים חריפים נגד בנימין בהמשך ההיסטוריה, זאת אומרת, זה גם כן, אנחנו חוזרים לגאולה דרך הביבים, האמביוולנטיות הזאת, שצד אחד שבט, כמו שאתה אומר, כל כך חשוב לנפש היהודית, מצד שני, הוא עושה את המעשה הנורא של פיל הגש בגבעה יותר מאוחר, וכמעט נמחק, נכחד.
רואים דווקא שדרך הסיפור הזה שכמעט נכחד, פתאום דווקא כל ישראל התאחדו. כלומר, כולם התאחדו כדי לצאת למסע אנישה נגד בנימין, אז בנימין היה השבט המלכד דרך השלילה, אבל מלכד בכל זאת.
כן, תשמע, זה ממש
ואחר
סיפור.
ואחר כך הופך להיות המלכד בשביל לשמור שלא ייפקד שבט מישראל.
תשמע, שמה בסיפור הזה, למשל ששבט בנימין, אם אתה מעדד לך סיפור סדום ממש בתוך סיפור פילגד, זאת אומרת, יש פה איזה...
כן, בכוונה.
קשה מאוד נגד שבט בנימין.
בכוונה, ועל מנת לתקן, על מנת להעלות את התכנים הנפולים.
ועכשיו אנחנו יכולים להתחבר לחנוכה, יש לנו עוד כמה דקות, אז בוא נדבר על הקשר בין פרשת מקץ לחנוכה.
תמיד הרי פרשיות וישב מקץ חלות בתקופת חנוכה, ויש כנראה קשר עמוק בין הדברים. היוונים הרי באחת הגזרות שלהם הייתה, כך מובא במדרשים, שאמרו, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. השור, אנחנו מבינים בסמליות של הנביאים, זה תמיד שבט יוסף, בכור שורו הדר לו. וכאילו, אפשר לומר שהיוונים דרשו את ההשתלבות של עם ישראל במרחב הקוסמופוליטי היווני של אותם הימים.
יוסף?
בדיוק, אמרו, הנה, יש לכם במי להתעלות, יש אחד מהשבטים שלכם, יוסף.
אז כבוד השור, אמרנו, ירבב שהם מציב שני עגלים בדן ובתל.
בדיוק, זאת ההצעה היוונית, והיא מפתה באיזשהו מקום. אלא שכנגד ההצעה הזאת בא שבט יהודה. אמנם זה הלוויים, בני חשמונאי שנלחמים, אבל ראש הלוחמים שמו יהודה, יהודה המכבי, וזה כנראה לא במקרה. הוא בא לומר, רגע, יוסף האמיתי שלנו זה יוסף שהתחבר ליהודה. זה יוסף שמקרין כלפי חוץ, אפילו הקרן, זה משון הקרנה, אבל הוא מקרין מתוך נאמנות לזהות שלו, מתוך שהוא מחובר אל שבט יהודה. כפי שאנחנו רואים בתוך הפרשה שלנו, שהפיוס הוא ממש על סף הפתח, ורק מתוך כך יש משמעות להיסטוריה של עם ישראל.
ואז באמת, מה שאנחנו רואים בסיפור, שמחבר אותנו כאן עדיין לאחים, סיפור יהודה המקומי, אני אקח אותך לקושיה. הרי בעצם, מתוך הניצחון הלאומי העצום הזה והדתי של החשמונאים, עולה אחר כך מחלוקת גדולה, עולה מחלוקת על המלוכה. שוב מתחילה מחלוקת, שוב סיפור אחים, אנחנו מדברים על שבט לוי, שלוקח לעצמו תפקיד שהוא לא ראוי לו, לא בשבילו, הוא צריך להתעסק בכהונה, פתאום הם באים ולוקחים גם כהונה, גם מלוכה, וגם מתייבנים בסוף.
כן, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להתנסות בכל ההתנסויות האפשריות. אם למשל שבטי הצפון רצו להקים מדינה ללא יסוד הקודש, הטעות החשמונאית, אם אפשר לומר, הייתה לחשוב שמדינה בנויה רק על יסוד הקודש, ושמוכרחים להעמיד את אנשי הדת בראש המדינה, ולא הבינו שיש צורך בבית דוד. בית דוד הוא זה שיודע לפעול מתוך המעורבות בחיים המדיניים, הפוליטיים, בכל מלוא מובן המילה, עם כל צורכי החול.
כלומר, ודווקא במהלך ההיסטוריה, אם אנחנו חוזרים לאחור, לאותם 150 שנה של מלכות החשמונאי, שאגב, באמת צריך להדגיש, לומר, התחיל בנאמנות לתורת השם, אבל אחר כך הם התייבנו, כולל השמות שלהם, כולל כולם, זה ההיסטוריה.
זה היה הכרחי, כלומר, אם אתה רק איש של קודש, אז אתה טירון בתחום הפוליטי. ואדם ש... אפילו איש קודש שמנסה להשתלט על המערכת הפוליטית, הוא מוכרח לחיות לפי התרבות הפוליטית של ימיו. אלא אם כן מראש הוא בא עם תוכנית בעלת אופי מדיני ולא רק של קודש.
אבל יש פה גם עניין, אני חושב שאומר, אנחנו למדים את זה גם על הסכנה של ההשחתה, ברגע שאתה גם אחראי גם על המלכות החילונית, גם על החומר וגם על הרוח, אז והערבוב תחומים הזה, הוא עלול ליצור מה שקורה בסוף עם העובדה שעומדים שם את המאבק הגדול בין אלכסנדר ינאי לפושים.
כלומר, האתגר של קדושת הפוליטיקה, זה האתגר של מלכות בית דוד. כלומר, מעולם לא התייאשה היהדות לעומת הנצרות. מעולם לא התייאשה מנתינת משמעות של קודש לחיים הפוליטיים. אלא שעל מנת לעשות כן, צריך להיות עם כישרון של חיים פוליטיים סקולריים, של חול. בעוד שהחשמונאים סברו שדי להיות איש קודש כדי להנהיג מדינה. ובזה לא היה הכרח בסוף שהם ייפלו.
יהיה אחר שיפלו, ואחד הדברים העצובים, סיפור חנוכה זה סיפור כבר בלי עשרת השבטים, זה סיפור באמת, זה סיפור של שבט יהודה, שבט בנימין, ושכמובן שבט לוי.
אכן, שבנו לכאן אחרי כמה אלפי שנים, אחרי הסיפור החשמונאי, כדי להשיב את עשרת השבטים.
בעזרת השם. טוב, זה פרשת מקץ. שוב, אנחנו נתנו לכם טעימה. ואנחנו מקווים שהשכלתם, למדתם, התעניינתם, והם כמובן צריכים לפתוח את הספרים וללמוד בעצמכם, ויש הרבה עוד, לא הספקנו, הרב לא הספיק לפרוס את הכל, אני מאוד מודה לך, חנוכה שמח, וגם לכם, חנוכה שמח ושבוע טוב.
שבוע טוב.